התערבבו. אבל כששם, שם מה שדיברנו, הנושא היה של שתי חתיכות שכל אחד ניכרת בעצמה, והשאלה הייתה האם אפשר, לראות אותם, להגיע למצב ששתי החתיכות הן, תודה רבה, מופרדות בחזרה, ובעצם להתייחס אליהן כמנותקות אחת מהשנייה. ואמרנו שזה בעצם היסוד, היסוד לכל היתר, זה האם אחרי שיש ערבוב בין בשר לחלב, אני יכול לראות שוב פעם שלנתק, להחזיר את המצב לקדמותו ולראות את התערובת מתבטלת. והיום אנחנו נעלה שלב בבירור הזה, כלומר מה הכוונה, אנחנו היום נעסוק מה קורה כשזה לא שתי חתיכות שניתנות להפרדה, אלא נפל חלב לבשר או בשר לחלב ולתוך תערובת, לתוך תבשיל שלא ניתן באופן פשוט, נגיד ככה, לא ניתן לנתק בין שני הדברים. אז הדבר הזה הוא שאלה שהיא לא רק לגבי בשר וחלב, היא שאלה לגבי תערובת בכלל. זאת אומרת, כל הנושא של תערובות, שלאו דווקא בשר וחלב, אלא גם כל תערובת של דבר שהוא מותר ודבר שהוא אסור. ויש תערובות שהן תערובות של איסור, כמו שדיברנו בעבר, ותערובות של דברים מותרים כמו בשר וחלב. אז יש, לפני שניכנס לספציפית אלינו, בדין המקדים, בדין ביטול תערובות של באופן כללי, אז יש גמרא. אין לכם דברים עדיין, נכון? הגיעו? מעולה. אז במקור הראשון. אומרת הגמרא, דאמר רבא, אמור רבנן בתאמה, ואמור רבנן בכפילה, ואמור רבנן בשישים. כלומר, רבא אומר, יש שלוש ממרות, שלוש אמירות של רבנן, איך פותרים תערובת. מה זאת אומרת איך פותרים תערובת? האם אני יכול לראות בתערובת כאילו היא לא תערובת, כאילו בעצם מה שנפל לתוך, המיעוט שנפל לתוך המרובה, ובעצם אני רואה אותו כאילו לא קיים, כאילו מתבטל לרוב? אז יש שלוש דרכים לבדוק את זה. יש אמירה אחת שרבנן אומרים בטעמה. מה זה בטעמה? כלומר לטעום את הדבר ואז לבדוק אם נשאר טעם, אם יש טעם מהדבר המועד בתוך הדבר המרובה. אפשרות שנייה, אמור רבנן בכפילה. כפילה זה טבח גוי שיכול לטעום ולבדוק לנו את התערובת, ואמור רבנן בשישים. והאופציה השלישית היא שהיחס בין המיעוט לרוב הוא 1:60, ואז אם יש 60 בהיתר כנגד האיסור, אז יהיה אפשר להתיר את הדבר. אז יש שלוש אפשרויות. מה אנחנו עושים באיזה סיטואציה? ממשיכה הגמרא ואומרת, הלכך, מין בשאינו מינו, מין בשאינו מינו, הכוונה כשהתערבבו שני מינים שהם לא אותו דבר, מה זאת אומרת? מה זה מין בשאינו מינו ומין במינו? היתרון במין בשאינו מינו זה שהטעם שונה בין שני המינים, ואז אפשר על ידי טעם לבדוק האם יש טעם מהמועד בתוך המרובה. אז יש שני סוגים של מין בשאינו מינו. יש מין בשאינו מינו דהתרה, כלומר ששני הדברים הם מותרים לאדם מסוים ולמישהו אחר לא. לדוגמה אומרת הגמרא במקום אחר, אם זה למשל תרומה וחולין שיתערבבו ביחד, אז לאדם מישראל אסור לאכול תרומה, אז הוא לא יכול לאכול את התערובת. אבל הכהן מותר לאכול גם תרומה וגם חולין. אז הכהן יכול לטעום את הדבר ולבדוק אם יש טעם של תרומה בתוך התערובת של החולין, ואז בעצם אם אין טעם, אז הוא יכול לומר שבעצם התרומה מבוטלת וגם הישראל יכול לאכול. אז זהו אופציה אחת. אופציה שנייה, לא, הכהן מותר לו, מותר לו לאכול תרומה. רגע, לא, שנייה, נגיע שלב, בסדר? לכן, יש שלוש אפשרויות, ורב אומר, איפה כל אפשרות ממוקמת? אני קודם כל מדבר על הרעיון באופן כללי של ביטול תערובות. יש כל מיני סוגים של ביטולים. יש דבר, עוד פעם, מין בשאינו מינו. מין בשאינו מינו זה אומר שאני יכול לטעום, ועל ידי הטעם להרגיש את ההבדל. ואז לדעת אם יש את הדבר, העמיות בתוך הרוב. אז יש גם בתוך זה, יש, זה עוד פעם, מתפצל לשניים. מין בשאינו מינו בדבר שהוא מותר, ומין בשאינו מינו בדבר שהוא אסור. לדוגמה, דבר מותר, אז אמרנו תרומה וחולין, שדבר מותר, למי זה מותר? לכהן זה מותר, והוא יכול לטעום ולומר לנו אם יש בזה, אם יש בזה טעם של תרומה או לא, ואם אין טעם של תרומה, אז גם לישראל יהיה מותר. יש דבר אחר שהוא דבר של איסור, שיתערבב דבר אסור בתוך דבר מותר, למשל, בשר בהמה טמאה, יתערבב יחד עם בשר בהמה אסורה, ובהנחה של הבשר בהמה טמאה יש טעם מיוחד כשלעצמו, אז איך פותרים את זה? אומרת הגמרא, דאיסורה בכפלה. זאת אומרת, לוקחים את הטבח הגוי, מבקשים ממנו לטעום, הוא טועם, והוא יגיד לנו אם יש טעם של הטמא בתוך הטהור, ואם אין טעם, אז יהיה מותר לאכול. בסוגריים אני אגיד שהדבר הזה הוא קצת מורכב. כי אם הגוי הזה הוא לא צדיק והוא רוצה להכשיל אותנו, או שלא אכפת לו בכלל, והוא יגיד סתם כן, לא, ולא יקפיד בעצם לבדוק אם באמת יש טעם או לא. לכן יש דיון בסוגיה שם, בתערובות של איסור, יש דיון על איך אומרים לגוי, האם הוא יודע שהוא בודק לנו, או שרק מבקשים לנו לטעום, והוא נחשב כמשיח לפי תומו, זאת אומרת שהוא לא יודע שמה שהוא אומר עכשיו זה משליך לנו להכשיר את הדבר, אבל זה דיון שם, זה לא פחות קשור אלינו. אבל אומרת הגמרא, אופציה שלישית, מין במינו. מה זה מין במינו? זאת אומרת ששני הדברים הם מאותו דבר, למשל, אם זה בשר בהמה שנטרפה, בסדר? והתערבב עם בשר בהמה טהורה. זה אותו סוג בהמה, והטעם הוא אותו טעם. אבל יש פה בשר שהוא אסור ובשר שהוא מותר. שבטעם אני לא יוכל לדעת האם יש טעם של המיעוט בתוך הרוב, כי הטעם הוא אותו טעם. לכן אומרת הגמרא, מין במינו דלקה למקם טעמה, שאי אפשר להעמיד בטעם, או מין ושאינו מינו של איסור, כשאין לנו את הגוי, אם אנחנו נמצאים במקום שאין גויים, בעזרת השם שנזכה, אז אומרת הגמרא, הפתרון של זה, זה ב-60. זאת אומרת, במצב כזה, איך אנחנו מבטלים? רק אם היחס בין היתר לאיסור הוא 1:60. כלומר, 3 אפשרויות ב3 מקרים שונים. מה בסוף עושים להלכה? אז קצת יש בזה מחלוקת קטנה בין השולחן ערוך לרמה, שהשולחן ערוך אומר שכשיש איסור שנתערב ביתר, זה מופיע פה במקור השני, שולחן ערוך, סימן צדיק ח' סעיף א', פה רציתי לנקד, אבל לא ניקדתי. כתוב ככה, איסור שמתערב ביתר מין בשאינו מינו, כגון, זה לא, פה זה לא חלב שמתערב בבשר, אלא זה חלב שמתערב בבשר, כי זה דבר איסור, זה לא דבר מותר, זה דבר איסור, חלב שמתערב בבשר. אז מה עושים? יטעמנו נוכרי. אם אומר שאין בו טעם חלב, או שאומר שיש בו טעם אלא שהוא פגום, מותר. אומר השולחן ערוך, כאשר יתערב דבר איסור בתוך דבר היתר, נותנים לנוכרי לטעום, ואם הוא אומר שאין בזה טעם, אז יהיה מותר. אני מדלג קצת. ואם אין שם עובד כוכבים לטועמו, אומר השולחן ערוך, משערינן ב-60. כלומר, בודקים יחס בין החלב לבשר, אם יש שם פחות מ-1:60, אז יהיה מותר. וכן אם הוא מין במינו וכו'. הרמה אומר, ואין נוהגים עכשיו לסמוך על עודי גילולים ומשארים הכל ב-60. זאת אומרת, לפי השולחן ערוך אפשר לעשות בדיקה על ידי טעימה של גוי, ואם אין גוי עושים ביטול של 1:60, הרמה אומר שלא עושים, אין דבר כזה, לא עושים ביטול בגוי, אלא רק, לא עושים טעימת גוי, אלא רק ביטול ב-60. זה באופן כללי על תערובות, והדבר הזה ממילא גם משליך אלינו. מה קורה? כשנופלת חתיכת בשר לתוך קדרת חלב, או להפך. אז אומרת הגמרא, שוב, התערובות, הנושא הראשון, הוא באופן כללי, גם על תערובות של דברים אסורים, וגם על תערובת של דברים מותרים כמו אצלנו, זאת אומרת, התערובת בסוף היא נאסרת של הבשר וחלב, אבל כל דבר בפני עצמו הוא מותר, אבל בעצם אותה מחלוקת של השולחן ערוך והרמ"א שם, היא תשליך גם אצלנו. מה המקרה אצלנו? אומרת הגמרא, כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב, יורה זה קדירה גדולה. אמר רב, בשר אסור וחלב מותר. הגמרא אחר כך מקשה, באופן כללי נגיד ככה, חתיכת בשר נפלה לתוך קדירה של חלב. בסדר, הבשר, אומרת הגמרא, בשר אסור. למה? כי הוא נפל לתוך קדירה של חלב, מדובר בקדירה שהיא רותחת, היא מתבשלת, והבשר נפל לבפנים, נכנס חלב בתוך הבשר, ולכן החתיכה של הבשר נאסרה. מה שיש פה בסוגריים זה הסבר של רש"י שם על הגמרא, שנתן החלב טעם בו, והחלב, אומרת הגמרא בשלב הראשון שהחלב מותר. תכף הגמרא מבררת את זה, מקשה על זה קצת. מסקנת הגמרא בסוף היא שהחלב גם כן יאסר. למה החלב גם כן יאסר? אבל יש אופציה שבו אולי הוא לא יאסר. מה הכוונה? מה הסיטואציה? יש, אם למשל, חתיכת בשר נפלה לתוך הגדרה של החלב. עכשיו כשהחתיכת בשר הזאת נופלת לתוך הגדרה של החלב, אם מיד אני מוציא את החתיכת בשר, אז נכנס קצת מטעם החלב נכנס לתוך הבשר, והחתיכת בשר אסורה. האם הבשר הספיק להוציא טעם בתוך החלב או שלא? זה בעצם הדיון. עכשיו יש, הבשר יכול לאסור את החלב בשתיים. אופציה אחת שהוא אוסר את החלב על ידי זה שיוצא רוטב, יוצא נוזלים מהבשר עצמו לתוך החלב. ואופציה שנייה זה אם הבשר, החתיכת בשר היא בלעה חלב, אז החלב שיש עכשיו בתוך הבשר הוא חלב אסור, כי הוא מעורבב עם בשר. ואחרי שהחתיכה תמשיך להיות בתוך החלב, הבשר הזה יפלוט בחזרה גם את החלב הזה לתוך הגדרה הגדולה של החלב. אז הוא יכול לאסור את הגדרה של החלב גם מהרוטב של הבשר עצמו, וגם מהחלב שהוא בלע והוא מוציא שוב. בסדר? מה זה אומר? זה אומר, ההשלכה של זה, האם אנחנו מספיקים להוציא את החתיכת בשר לפני שהיא תפלוט משהו בתוך החלב. אז הגמרא מסבירה שאם הסיטואציה היא שהצלחנו להוציא את זה כל כך מהר שזה לא הספיק לפלוט, שהבשר, חתיכת בשר היא לא הספיקה לפלוט שום טעם בתוך החלב, אז במקרה הזה הבשר יהיה אסור והגדרת חלב עצמה תישאר מותרת. בסדר, לכן זה מה שהוא מסיים את הגמרא, אומרת כגון בשורה האחרונה של הגמרא, כגון שנפל לתוך יורה רותחת, דמיבלה בלה, חתיכת בשר היא בלה, אבל מיפלת לא פלת, היא לא פלתה כלום. אומרת הגמרא, סוף סוף, כי נייח עד הרפלית, זאת אומרת, אחרי שהיא נחה מהרתיחה עד היא פולטת, אומרת הגמרא, כשקדם וסילקו, מדובר במקרה שהוא הוציא את החתיכת בשר לפני שהספיקה לפלוט, ולכן בעצם הסיטואציה פה היא שחלב מותר. אבל אם אדם לא הוציא את החתיכה לפני כן, אז יהיה אסור. יש פה שני הסברים. מה בדיוק הסיטואציה, מתי החתיכה פולטת ומתי לא. רש"י מסביר שבאופן פשוט החתיכת בשר, כל עוד הקדירה רותחת, החתיכת בשר לא יכולה לפלוט. כי בעצם כשהחתיכת בשר הזאת נכנסת לתוך קדירה רותחת, הרתיחה של הקדירה גורמת לתנועה חד כיוונית. רק לזה שהיא בולעת, שהחתיכת בשר רק בולעת, היא לא יכולה לפלוט. לכן אם אני מוציא, לפי רש"י, אם אני מוציא את החתיכת בשר לפני שהקדרה נחה מהרתיחה שלה, אז היא לא פלטה לתוך החלב והחלב יהיה מותר. רק אחרי שהיא נחה מרתיחתה היא מסוגלת לפלוט. זאת שיטת רש"י, אבל רבנו תם לומד קצת אחרת. רבנו תם הוא אחד מבעלי התוספות, הוא נכד של רש"י. הוא אומר ככה, הוא אומר, את מה הוא לא פולט? הוא לא פולט מה שהוא בלע עכשיו. לומר את החלב, אבל מה שהיה בלוע מקודם, שזה הבשר, הוא נפלט. תכף נראה האם זה עוזר לנו במשהו, אבל רבנו תם אומר שבאופן פשוט החתיכת בשר מיד היא פולטת. כלומר, הגדרת חלב תיאסר מיד. הכוונה מוציאה החוצה. בסדר? בולעת, שמה היא מכניסה לתוכה, והאם היא מוציאה החוצה לתוך הגדרה. בסדר? בעצם, החתיכת בשר, כשהיא נכנסה לתוך הגדרה של החלב, באותו רגע יצא נוזלים מהבשר לחלב, אבל את מה שהיא בלעה, את החלב שהיא בלעה, היא לוקח לזמן להוציא. האם זה עוזר לנו במשהו או לא, אז ננסה לראות את זה דרך ההלכה בשולחן ערוך. אומר השולחן ערוך, כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב רותח, תואם העובד כוכבים את הגדרה, אם אמר שיש בטעם בשר, אסורה. ואם לאו, מותרת. אפילו בפחות מ-60, ואותה חתיכה אסורה. במה דברים אמורים? כשקדם והוציא החתיכה קודם שתפלוט חלב שבלעה. דיינו קודם שתנוע היורה מרתיחתה. אבל אם לא הספיק לסלקו עד שיוכל לפלוט החלב שבלעה, אף על פי שטעמו עובד כוכבים ואין בו טעם כלל, אסור, אלא אם כן יש בו 60. אז מה אומר פה? מה אומר השולחן ערוך? השולחן ערוך בעצם אומר שקודם כל, כמו שאמרנו מקודם, לגבי התערובות, אומר השולחן ערוך שהפתרון הראשון, הפשוט, זה לתת לעובד כוכבים לטעום, תואם העובד כוכבים את הגדרה. תראו, אני קופץ רגע למקור הבא לרמה, הרמה כותב, ועיין לקמן, סימן צדיק חץ, שאין לנו נוהגים לסמוך על טעימת עובדי כוכבים, וצריך 60 בכל עניין. זו אותה מחלוקת. זאת אומרת, שולחן ערוך אומר, אפשר לבדוק בטעם קודם, והרמה אומר, אי אפשר לבדוק בטעם. אבל מה הטעם שאפשר לבדוק, אומר השולחן ערוך? אם הוצאנו את החתיכה מיד, אז אומר השולחן ערוך, אז מה יכול להיות? איזה טעם יכול להיות בפנים? רק טעם של הבשר. מה, למה זה משנה? כי אם אני אומר שהטעם של החלב כבר יכול להיות בפנים, אז אי אפשר לטעום. כי אתה לא יכול לטעום בתוך גדרת חלב, אם אני אקח חלב אסור וחלב מותר, בטעם אני לא יודע להבדיל בין החלב האסור לחלב המותר, כי זה אותו דבר, זה מין במינו. אתם מבינים מה אני אומר? אבל אם זה בשר בתוך חלב, אז אני יכול לטעום. לכן יש פה משמעות. מתי אני יכול לסמוך על טעימה של גוי? אומר השולחן ערוך, אם הוצאתי מיד את החתיכה, אז אני יודע בוודאות שהחתיכה הזאת הוציאה, אולי הוציאה בשר. אולי הספיקה. חלב היא בטוח לא הספיקה להוציא, אבל על בסיס ההבנה של מה שרבנו תם אמר, שיכול להיות שהיא מוציאה בשר מיד, אומר השולחן ערוך, ניתן לגוי לטעום. אם הגוי טועם, והוא אומר שאין בו בכלל טעם של בשר, אז הגדרה מותרת. אם הגוי טוען ואומר שיש טעם של בשר, אז הגדרה אסורה. אבל אם לא הוצאנו את החתיכה, אז החתיכה הזאת, גם הגוי יטעם ויגיד שאין טעם של בשר, אז יכול להיות שהבשר לא נפלט, הטעם בשר אולי לא נפלט או לא מורגש, אבל החלב שנאסר, איזה חלב נאסר? החלב שהחתיכה בלעה והוציאה, בעצם הוא חלב אסור, ואז יהיה אסור. ולכן טעימה לא תעזור. ומה יהיה הפתרון בכזה מקרה? הפתרון בכזה מקרה יהיה רק אם יש בגדרה פי 60 מהחתיכה. כלומר, אם נפלה טיפת בשר קטנה, שאני יודע לומר שבגדרה של החלב יש יותר מפי 60, אז אני יכול להתיר את כל הגדרה של החלב. ואם לא, אז הגדרה של החלב מותרת. החתיכה בכל מקרה נאסרת. בסדר? והגדרה זה תלוי באם יש בה 60 או לא. כי יכול להיות מצב לפי השולחן ערוך שאפילו אם אין 60 אני יכול לסמוך על טעימה של הגוי. יש שיטה, זה לא כל כך, זה לא מובא הרבה בפוסקים, אבל יש שיטה שגם בהיתר של 60, השולחן ערוך מצריך טעימה. זאת אומרת, ואז זה יוצא שזה מחמיר, שזה לא מקל. זאת אומרת, יכול להיות שיש פי 60, ועדיין נצריך טעימה, ואם יהיה טעימה, לפי הרמה שאומר רק 60, בעצם אם יש פי 60 בנפלה הטיפה, ואני יודע בוודאות שיש לי פי 60 בגדרה מהטיפה, אז יהיה מותר. ולפי השולחן ערוך שמצריך טעימה, הם אומרים, יש מי שאומר שגם במקרה כזה הוא צריך לטעום, ואז יוצא חמור יותר. אבל באופן פשוט, מטרת הטעימה זה לא להצריך אותי בכלל 60. ועד יכול להיות מצב כזה שלמרות שאין 60, הגוי טעם ואומר שאין טעם בכלל ואז ימותה. בסדר? אז כך אומר השולחן ערוך, הרמה, כמו שאמרנו מקודם, מצריך תמיד שיהיה יחס של 60, אז זה קצת קולה, זאת אומרת, על פי דברי השולחן ערוך, היום, שוב, מי שפוסק כמו השולחן ערוך, ודאי שיכול לפסוק ככה, תודה רבה, ודאי שיכול לפסוק ככה, אבל נוהגים, כולם, באופן כללי, נוהגים להחמיר בזה, כבר דיברנו על זה שהיום, כשאנחנו נמצאים במצב כזה של שפע כלכלי, אז יש עניין, גם בדברים האלה להקפיד, ולשים לב, וגם אין כל כך סיטואציה, זאת אומרת, האם האדם עכשיו, כמה הוא יתאמץ בשביל להביא גוי, אז אם לאדם יש גוי בבית, עובד זר או משהו כזה, שיכול לטעום, שוב, יש פה, זה חשוב מאוד לדעת, אבל דילגתי פה, המשפט שדילגתי בתוך השולחן ערוך, במקור השני, בשולחן ערוך בצדיק ח' סעיף א', הוא כותב בשורה השנייה כתוב, והוא שלא יהיה סופו להשביח, ובשורה השלישית, וצריך שלא ידע שסומכים עליו. זאת אומרת, כשהגוי תואם, שהוא לא ידע שהוא תואם בשביל להכשיר לנו את המאכל. כי אם הוא יודע שהוא מכשיר לנו את המאכל, יש בזה מחלוקת בראשונים, אבל השולחן ערוך פוסק ככה להלכה. זאת אומרת, שאם הוא יודע שהוא מכשיר את המאכל, אז אי אפשר לסמוך עליו. ולכן זה עושה את הסיטואציה עוד יותר מורכבת. כלומר, אם יש לנו עובד זר בבית, ופעם ראשונה ששאלנו אותו, נתנו איתו מהמאכל, אז יכול להיות שהוא לא כל כך הבין למה ביקשנו מאיתו מהמאכל. אבל אם שאר הפעמים בבישולים בבית, הוא לא רגיל שמבקשים ממנו לטעום בשביל להגיד האם זה טעים או לא, ופתאום מבקשים ממנו עוד פעם, לאט לאט הוא יבין מה הסיטואציה, והוא יבין שהוא מכשיר את המאכל, ובסיטואציה כזאת יהיה אסור לסמוך עליו. יהיה מותר לסמוך רק כשהוא לא, כשמה שנקרא בלשון חז"ל מסיח לפי תומו, שהוא לא יודע שסומכים עליו. ולכן אני אומר שוב, באופן פשוט, כשאין ברירה ורוצים לסמוך על זה, אפשר לסמוך על זה כשהוא לא ידע שסומכים עליו, אבל כשיש ברירה אז עדיף לבדוק את זה ב-60, ואם יש 60 כנגד האיסור, אז יהיה מותר, אם אין 60 כנגד האיסור, אז הדבר הזה יהיה אסור. כן, פה אנחנו מדברים רק על קדירה אותה. בסדר? אנחנו לא, דיברנו על זה שבוע שעבר, שאם זה קר וקר, אז אין ביניהם בליעה, ומספיק לשטוף. בסיטואציות מסוימות אמרנו שצריך גם אולי להוריד את השכבה שנגעה, אבל פה באופן כללי, ברגע שאם נפלה חתיכת בשר קרה, בלי שומן, נגיד, גם שומן הוא קצת מסבך פה, אתה קצת העניינית, אבל נפלה בלי, לתוך חלב, אז אפשר לשטוף את החתיכה ותהיה מותרת. פה אנחנו מדברים על קדירה רותחת, ולכן זה הופך את זה מיד. החתיכה נאסרת והקדירה לפי מה שאמרנו, רק אם יש 60 או אין 60 או טעימה לפי השולחן ערוך. בסדר, זה כשנופל בשר לתוך חלב. סיטואציה הפוכה, ויש פה קצת הבדלים ביניהם, לכן זה מובא כשני מקרים שונים. מה קורה כשנופלת חתיכת חלב לתוך קדירת בשר? אז אומרת הגמרא ככה, טיפת חלב שנפלה על החתיכה, אם יש בה בנותן טעם באותה חתיכה, אסור. ניערת הקדרה, אם יש בה בנותן טעם באותה קדרה, אסור. מה הסיטואציה פה? הסיטואציה פה שהייתה קדרת בשר, תבשיל, שיש בו גם, זאת אומרת, התבשיל הוא תבשיל מעורבב, יש בו גם רוטב, ויש בו גם חתיכות. עכשיו נפלה טיפת חלב, זו סיטואציה שיכולה לקרות, נופלת טיפת חלב, נופלת אבל על חתיכה. היא לא נופלת לתוך הרוטב. אם היא נופלת, למשל, טיפת חלב נפלה לתוך המרק, אז זה די פשוט. אני בודק האם יש 60 כנגד החתיכה, כנגד הטיפה שנפלה, ואז אני יכול להטיל. אבל אם נפלה טיפה על החתיכה, למשל, יש לי מרק עוף. בסדר? מרק עוף, העופות לא תמיד הם שקועים בתוך המרק, נגיד, ואת החתיכה שהיא בולטת, היא קצת נמצאת בתוך הרוטב, קצת לא, קצת בתוך המרק, ונפלה טיפת חלב על החתיכת עוף. האם אני מתייחס לטיפת חלב הזאת ביחס לחתיכת עוף, או ביחס לכל התבשיל? אז אומרת הגמרא, זה משנה האמת ולא גמרא, אבל אם היא נפלה על החתיכה, אז אם יש בנותן טעם באותה חתיכה, כלומר אם בחתיכה עצמה קיבלה טעם של החלב, אז היא נאסרה. ומתי זה משפיע על כל התבשיל? רק אם הוא ניער את הגדרה. כי אם הוא ניער את הגדרה, בעצם הוא העביר את הטיפת חלב הזאת לתוך כלל הגדרה, ואז כל הגדרה מושפעת. מה היתרון והחיסרון של זה? היתרון והחיסרון. אם אני מתעלם מהגדרה, אז בעצם אני יכול לנתק את החתיכה, לאסור את החתיכה. בחתיכה היא קטנה יותר. אז מסתמה אולי לא יהיה בה פי 60, ואז היא תאסר, אבל היתרון זה שכל הגדרה מותרת. כל הסיר יהיה מותר. אבל אם אני מתייחס לטיפה ביחס לכל הסיר, אז היתרון הוא שאני יכול בפי 60 יותר בקלות להגיע, כי הסיר הוא הרבה יותר גדול. אבל החיסרון זה שאם לא, אז כל הסיר נעשה. בסדר, אז מצד אחד יתרון ומצד שני זה חיסרון. מה אנחנו עושים? מה הפתרון? אז יש פה קודם כל שתי שיטות באיך מבינים את את הגמרא הזאת, וזה משליך גם כמובן על ההלכה. רש"י למד שמה מדובר פה? מדובר פה כשחלק מהחתיכה הייתה ברוטב, אז משערים כנגד החתיכה. עכשיו אני רוצה רגע שנייה אולי לעצור. המושג הזה שנותן טעם, המושג שנותן טעם הוא מושג שהוא, שוב, ראינו אותו מקודם, שבטעימת הגוי, אבל הוא מושג שהוא מלווה אותנו הרבה הרבה בהלכות האלה. זה משפיע גם כשנגיע בעזרת השם לכלים. בינתיים פה אנחנו מדברים רק על התבשילים עצמם. כשנדבר על הכלים, אז זה ישפיע מאוד מאוד. כי מה זה נותן טעם? כל הדיון פה, כמו שאמרנו, הוא האם אני יכול לראות, שוב, את התערובת הזאת כתערובת של בשר וחלב עד אסורה, או שאני יכול לראות אותה כמופרדת, כמשהו שיתבטא למשהו אחר. אז יש בחינה אחת של 60 ויש בחינה של טעם. נותן טעם, כלומר, האם יש מטעם הדבר המועד בתוך הדבר המרובה, או מטעם הדבר האסור, פה זה לא אסור, כי בשר וחלב שני מותרים, והאיסור הוא התערובת, כמו שאמרנו, האם יש בה מטעם המיעוט בתוך הדבר המרובה, ואז לפי זה אני בוחן האם אני מתייחס אליו כמבוטל או לא. יש לזה אחר כך עוד השלכה, שלא נגיע אליה היום, של האם הטעם הזה הוא מסוגל לעבור. אם למשל, לקחתי חתיכת, בישלתי, בסדר? בישלתי תפוח אדמה ביחד עם עוף. אין רוטב. נגיד, אפיתי אותם בתנור, באיזשהו פיירקס או משהו, ונגעו אחד בשני. יש טעם שעובר מהעוף לתפוח אדמה, אחר כך נוגע לתפוח אדמה הזה ומבשל לו ועושה לו עוד בישול, עוד שלב, לא משנה מה, עם אורז. האם הטעם שעל העוף שעבר לתפוח אדמה, הוא עכשיו עובר גם לאורז או לא? זאת אומרת, יש פה כבר פעמיים. אז לכן באופן כללי אני אומר, צריך להכיר את המושג הזה של נתינת טעם, כי יש לו השלכות גם בכלים וגם במאכלים. אז פה ההתייחסות היא, האם הטיפת חלב נותנת טעם בחתיכה. אומר רש"י, שכשהחתיכה יש בה קצת רוטב, אז אני בודק מול החתיכה. אבל אם כל החתיכה היא, נגיד מרק, והחתיכת עוף היא כולה בתוך הרוטב, ונפל ממש על הקצה שלה שבולט טיפה, נפלה טיפת חלב, אז לא מתייחסים לחתיכה, אלא התייחסות כאילו הטיפה נפלה לתוך הסיר. ואני מסתכל רק על הסיר, האם יש בו 60 כנגד הטיפה או לא. יש פה שיטה נוספת של רי, רי זה היה נכד אחר של רש"י, שהוא גם כן מבעלי התוספות, שהוא אומר שכשמקצת החתיכה ברוטב אני בודק כנגד כל התבשיל. מה היתרון בזה? היתרון בזה שלבטל ב-60 הרבה יותר פשוט. החיסרון, שאם אני לא מצליח לבטל ב-60 אז אני אוסר את כל התבשיל, כמו שאמרנו מקודם. יש מבוכה מאוד 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 גדולה בפסיקת ההלכה, כמו מי מכריעים את ההלכה, וגם אחרי השולחן ערוך והרמה יש מחלוקת באחרונים איך הם פסקו, האם הם הכריעו ככה או ככה, ולכן נקרא את הלשון שלהם, אבל טוב, אולי נקרא קודם ואז נגיע לפסיקת ההלכה. אומר השולחן ערוך, נפל חלב לתוך גדרה של בשר, תואמים את החתיכה שנפל עליה החלב. אם אין בטעם חלב, הכל מותר, ואם יש בחתיכה מטעימת החלב, נאסרה אותה חתיכה. טוב, מי יכול לטעום? אז כמובן רק גוי יכול לטעום, ולכן אומר הרמ"א, לשיטתנו שאין סומכים לדידן ולנו, שאין סומכים על עובד כוכבים, צריך 60 בחתיכה, ואם לאו כולה אסורה, בעצם, זה אותו דין של ההלכה הקודמת, ביטול בשישים. אומר השולחן ערוך ומשערים בכולה. אם היה בכל מה שיש בגדרה, מהחתיכות והירק והמרק והטבלין, כדי שתהיה חתיכה זו אחד משישים מהכל, החתיכה אסורה והשאר מותר. כל זה בתנאי שלא ניער את הגדרה. תכף נדון בניער. הרמ"א מוסיף גם כן, אומר שזה רק בשישים ולא לא בתאימת גוי. אני אומר, הסתפקו מאוד מאוד האחרונים, כתבתי את זה פה אחרי הרמ"א, שהסתפקו בשיטת השולחן ערוך והרמ"א, ולמעשה פוסקים להלכה להחמיר כמו שתי השיטות. כלומר, מה הסיטואציה? כשמקצת החתיכה היא בתוך הרוטב. אם החתיכה היא בכלל לא ברוטב, אז ברור שמודדים רק מול החתיכה. אם החתיכה היא חצי ברוטב, אם כולה ברוטב, אז ברור שמודדים כנגד כל הסיר. אבל אם זה חצי חצי, אז אנחנו עושים שני דברים. קודם כל מודדים כנגד החתיכה, ואם יש, אם אין 60 בחתיכה, אז זה נאסר. ואם אין 60 גם בגדרה, אז הגדרה כולה נאסרה. כלומר, מה הכוונה? עוד פעם, אני מודד כמה טיפה נפלה ביחס לחתיכה. אם נפלה, אם יש 60 בחתיכה עצמה, פי 60 מהטיפת חלב, אז הכל מותר, גם החתיכת עוף וגם המרק. אם אין 60 בחתיכה ויש 60 בתבשיל, בוא נגיד עוד יותר פשוט, אם אין 60 בחתיכה ואין 60 בתבשיל, אם זה למשל היה קערה קטנה של מרק, שהחתיכת אופי הייתה רוב המרק ונפל, ואין 60 בחתיכה ואין 60 בתבשיל, אז הכל נאסר פשוט. אבל מה קורה כשיש אין 60 בחתיכה, אבל בכל הסיר יש פי 60? אז זה מקרה של התלבטות, אבל בגלל שאנחנו מחמירים, אז במקרה הזה, אם אין 60 בגדרה, אז אנחנו נאסור את הכל, את כל הגדרה. בסדר? אם יש, שוב, אם יש פי 60, אז יתיר, אבל אם אין, אז למרות שאני מודד מול החתיכה, וכביכול ניתקתי את הגדרה, בגלל שאנחנו מחמירים לשיטה השנייה, אז גם הגדרה היא תיאסר. ויש, הקיצור שולחן ערוך אומר שבעוף, בשיעור הראשון דיברנו על זה שעוף הוא מדרבנן, הוא לא מדאורייתא, לכן הוא אומר שבעוף אפשר להקל ולמדוד מההתחלה כנגד 60 בגדרה. עוד פעם נעשה בזה סדר. אנחנו מודדים באופן פשוט ב-60. לפי השולחן ערוך, עכשיו אני עושה רגע סיכום לשני הסעיפים. לפי השולחן ערוך אפשר לטעום. הסייג לטעימה של הגוי זה בתנאי שהוא לא יודע שהוא מכשיר לנו את התבשיל. הוא לא יודע שהוא מכשיר, אם הוא יודע שהוא מכשיר את המאכל, אז זה לא טוב, הוא לא יכול להכשיר. אז הטעימה לא תעזור. אם הוא לא יודע, אז אפשר לסמוך עליו, ואז אם הוא לא תואם את הבשר או את החלב, הוא יכול להתיר. במקרה הקודם, דיברנו על זה, שוב, בסעיף הקודם, אמרנו שהוא מתיר את מה הוא מתיר, הוא מתיר את את הקדרה ולא את החתיכת בשר, כי היא ודאי שהיא בולעת. במקרה שלנו שטיפת חלב נופלת, במקרה השני שטיפת חלב נופלת לתוך בשר, אז הוא יכול להתיר את מה שלמטה, זאת אומרת את החתיכה של בשר שבקדרה, אם הוא יטעם. אבל אם אין טעימת גוי שלא ידע שאנחנו סומכים עליו, או לפי הרמה שככה באופן פשוט פוסקים האשכנזים וחלק מהספרדים מחמירים בזה גם כן, שרק מודידה ב-60, אז אנחנו בודקים האם בתוך בקדרה שזה נפל יש פי 60 מהחתיכה שנפלה. כשבסיטואציה השנייה שהזכרנו, כשיש חתיכה בתוך מרק, אז אני מתייחס, אני מחמיר שיהיה פי 60 בחתיכה ולא במרק, וגם אם אין פי 60 ואין פי 60 במרק, אז אני אוסר את כל המרק. זאת אומרת, עוד פעם, הקדרה, החתיכה, זה דיון אחד. אם יש בו פי 60 היא תהיה מותרת, ואז ברור שגם כל התבשיל יהיה מותר. ואם אין בה חתיכה פי 60, אז אני מסתכל על המרק. אם במרק יש פי 60, אז אני מכשיר אותו. אם אין בו פי 60, הוא גם כניס. בסדר? כן. זה מורכב, זו שאלה טובה. אז יש מצבים, זאת אומרת, יש אפשר לחשב את זה בכל מיני נוסחאות של כמה נפל ומה, כמה סיר מכיל בתוכו, וזה קצת קשור גם לעובי דפנות של סיר, כי זה, או כלי מסוים, כמה מתופסות ומלא כמה נוזל יש. יש דברים שבאופן פשוטים נופלת טיפה מאוד 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 קטנה של חלב, אז אפשר לדעת בסיר מרק ממוצע, שנפלה לו טיפה של חלב, באופן פשוט יש בו פי 60 בעין. דברים ברוב המקרים, כשאי אפשר, קשה מאוד מאוד למדוד, אז יוצאים כבר לך שאין וזה נעשה. זאת אומרת, אם נפל כמות כזאת, זה כי באמת שוב זה מורכב איך באמת למדוד, לכן מה שמקובל זה כשזה טיפה מאוד מאוד קטנה, שברור שיש בה בתבשיל פי 60, אנחנו נתיר. ואם לא, ובכל מקרה גבולי, אנחנו לא נתיר את את התבשיל במקרה כזה. עוד תוספת להלכה הזאת, שאם האדם ניער את כל הגדרה והרבב את הכל, אז עוד פעם, אז נשארים באופן פשוט מול כל הגדרה. יש בזה הסתייגות, קצת הסתייגות בדברי הרמ"א, זה לא דבר טוב לעשות. זאת אומרת, לפעמים אדם רוצה, הוא רואה שבחתיכה שלו אין פי 60, אז מה הוא יעשה? הוא ינער מהר את כל הגדרה עם החתיכה הזאת, ואז כל הגדרה יהיה בפי 60 לזה, אז זה לא טוב כל כך, כי יש פה כמה קצת מורכבות, איך אדם יכול בעצם, הוא כאילו מבטל איסור, יש לו פה משהו אסור, הוא מבטל את האיסור על ידי פעולה שהוא עושה, לכן אם, אם היה ניעור בגדרה מיד שזה נפל, אז אנחנו יכולים להתייחס לכל הגדרה כמבטלת את הדבר שנפל, אבל אם לא, אי אפשר, לא יעזור. זאת אומרת, אם נפל לי חתיכת חלב על חתיכת, טיפת חלב על חתיכת בשר, וזה עמד בפני עצמו, ואחרי כמה זמן מישהו הזיז את הסיר, ועכשיו הכל התערבב בפנים, אני לא יכול להתייחס לזה עכשיו כאילו זה מתבטל, כאילו הפי 60 הוא בכל הסיר. אלא אני נשאר עם זה שזה, רק בחתיכה עצמה. בסדר? וזה, זאת אומרת, זה לא יעזור לגרום לביטול יותר טוב. ולכן, לא לסמוך על זה, ככה הביא הרמה וככה נוהגים, כולם נוהגים ככה להחמיר בזה, שלא לא לגרום, לא ליצור איזשהו ניעור שבעצם מבטל את האיסור. רק אם הניעור היה מיד בנפילה ואז התערבבה החתיכה, זאת אומרת, הטיפת חלב לא הספיקה להתערבב עם החתיכה, כי אם הטיפת חלב התערבבה עם החתיכה, בעצם החתיכה עכשיו אסורה, וכשאני מערבב אותה אני קצת יוצר פה איזשהו ביטול איסור. יש פה עוד דין שלא נפתח אותו עכשיו, נשמור אותו בעזרת השם לפעם הבאה, אבל מה קורה עם אותה חתיכה? זאת אומרת, אם למשל החתיכה הזאת שנפל עליה טיפת חלב, היא נאסרה, עכשיו לקחתי את החתיכה הזאת והכנסתי אותה לתוך סיר גדול של בשר. האם עכשיו אני, כל הגדרה הזאת היא נמדדת מול האיסור שהיה טיפת חלב הראשונה, או נמדדת מול החתיכה? באופן פשוט במקרה כזה אנחנו אומרים שהחתיכה עצמה היא נעשית כולה אסורה, כאילו כל החתיכה זה דבר אסור, ואז אני צריך למדוד מולה. בסדר? לכן פה במקרה כזה, אם אני מנער את הזה אחרי זמן, זה כבר לא יעזור לי. כלומר, החתיכה עצמה היא כבר נאסרה, ואז זה אני לא יעזור לי לנער את הגדרה ולבטל מול מה שהיה. לכן עוד פעם, אם כשהטיפה נופלת לתוך החתיכת, נופלת על חתיכת בשר, אז אני מודד את זה כמו שהיא, בלי להזיז שום דבר. אם תוך כדי הנפילה, מיד בנפילה, יש איזשהו ניעור, אז אני מתייחס לכל הגדרה, ולא רק לחתיכה. אבל אם הניעור הוא אחר כך, אז זה לא יעזור לי, אני אסור בכל מקרה, ומה שכן, אולי ישפיע הפוך להחמיר. זאת אומרת, גם החתיכה תיאסר, וגם כל הגדרה אחר כך תיאסר. אז שוב, אני אומר, מי שמסבך אותו ולא יודע איך לצאת מהדברים האלה, אז הוא עושה את הכל באופן פשוט, אבל צריך לדעת, כי לפעמים זה לא כל כך פשוט. לפעמים אנחנו מכינים תבשילים גדולים או מרקים גדולים לסעודות גדולות, אישה שתורחת ומכינה תבשיל בערב שבת או משהו כזה, ופתאום סיר גדול, ופתאום נפלה איזו חתיכה קטנה, לא בהכרח צריך לאסור את כל הסיר. אלא שוב, אם הטיפה נופלת לתוך התבשיל לרוטב, אז נמדד מול כל הסיר, אם יש פי 60, אז הכל מותר, ואם הטיפת חלב נופלת לתוך על חתיכה ספציפית, אז אנחנו מודדים אל מול החתיכה, אם בחתיכה יש פי 60, אז היא תהיה מותרת, אם אין בפי 60 היא תהיה אסורה, וכל שאר הגדרה ביחד עוד פעם לטיפה. אם בגדרה יש פי 60 בטיפה, מהטיפה, אז היא תהיה מותרת, אם אין בה פי 60, היא תאסר גם כן. אבל לא בהכרח לאסור מיד את הכל. בסדר? אז זה לגבי קדירה שנפלה לה. פעם שעברה דיברנו על שתי חתיכות שהתערבבו, אמרנו שיש אפשרות לנתק ביניהם. אם הן קרות, אז רק בהדחה, אם הן חמות, אני מוריד את השכבה הראשונה ובעצם מתיר את החתיכות. במקרה שלנו, במקרה של היום, זה שהקדירה היא קדירת תבשיל, או קדירה, נקרא לזה נוזלית בלשוננו היום, ובעצם אני לא יכול לנתק את הטעם שנפל לתוך הגדרה, אני לא יכול להוציא אותו, להפריד אותו, כי זה לא חתיכה כמו פעם שעברה, שאני יכול להוריד שכבה ולנתק, ולכן פה אנחנו מודדים או בפי 60, או לפי השולחן האור אפשר גם בטעימה של גוי, כשסתייגנו שטעימה של גוי זה רק כשהוא לא יודע שזונחים עליו, אז אפשר לסמוך, ואם לא, אז פי 60, אם יש פי 60, אז יהיה מותר. בעזרת השם בפעם הבאה אנחנו קצת נרחיב עוד קצת מה קורה לגבי חתיכה, שוב, שהחתיכה עצמה נאסרת, היא מתבשלת עם אחרות, איך אני מודד אותם, ומה קורה כשנופלת טיפה על קדירה מבחוץ, איך אני מתייחס לזה לגבי התבשיל. זאת אומרת, האם יש העברה של החלב מהצד החיצוני של הקדירה, אם הקדירה היא רותחת, ונוגע, טיפת חלב נוגעת בחוץ, האם זה עובר בפנים או לא, ונתחיל להיכנס גם לכל הדינים של, של כלים, בעזרת השם, מה דינם של הכלים, הסיר עצמו, אם יש מכסה, שנאסר, אם הסירו בשרי והמכסה הוא חלבי וכו', וכף וסכין, כל העניינים האלה ניכנס בעזרת השם בסוגי כלים שונים, ובזה נראה לי שנסיים, בעזרת השם. שם טוב.